טוב, כן, נעשה תזכורת בחצי דקה. דיברנו על השינויים העיקריים במחשבה החדשה, וכן, הוא דיבר על זה שהקושי לקבל את השינויים האלה ולעשות אותם בצורה הנכונה, זאת אומרת, לדעת לקחת את מה שטוב מהמחשבה הקודמת, וכמו מצד אחד לא להיבעל מהמחשבה החדשה ולהישאר בישנה, מצד שני לא לקחת רק את החדשה ולהזניח גם את הישנה, אלא צריך פה איזושהי מורכבות של מחשבה שיודעת מה לקחת ומה לא, ואז ממילא השינויים יהיו טובים ויעשו דברים טובים ולא ייקחו את הדברים לקיצוניות. ואז השלושה היו חברותית, קוסמולוגית והתפתחותית. ראינו את הנושא של החברותית, כן, המבנה של החברה האנושית, והגענו למעשה, נשאר לנו עכשיו, בעזרת השם נראה היום, המחשבה הקוסמולוגית ואחר כך ההתפתחותית. מחשבה הקוסמולוגית, גם היא גרמה לפעול שינוי גדול במהלך החיים הרוחניים. הרעיונות אשר נספגו מהציור הקטנטן של העולם הכללי, על פי התכונה הישנה, במצב של שקיטה וקטנות, הולמות הן לאותה הקטנות של צמצום הסביבה. כן, זאת אומרת, מה הוא מתכוון, התכונה הישנה של שקיטה וקטנות? מה הכוונה? מה היה בעולם הישן? שהיה עולם, הרי מה זה קוסמולוגית?
רחב,
כן, קוסמוס. כן, זה תפיסה של לא חיים רק את המקום, שלנו, אלא חיים את היותנו חלק מ, לא רק מעולם מאוד גדול, כדור הארץ, אלא בכלל ממערכת שלמה של כוכבים ושל גלקסיה שלמה. כשהעולם העתיק יותר, באופן טבעי, מה הוא חי, כמו שראינו שם, כמו שראינו שבוע שעבר, מהצד החברתי. הוא הכיר את הכפר שלו, לא הכיר אנשים במקום אחר, הוא לא ידע על סגנונות אחרים, על שום דבר, על תרבות אחרת, על דתות אחרות, שום דבר, הוא חי את המקום שלו. אומר הרב קוק, בעצם דבר מאוד מאוד דומה, זה גם הנושא הזה, הוא פעם חי לא רק מבחינה חברתית, גם מבחינת העולם, הוא היה בטוח שפחות או יותר זה העולם. זאת אומרת, מה שהוא רואה מסביבו זה העולם, הוא לא יודע מה יש מעבר לים, ולא יודע, ביבשות אחרות, ובטח לא בכלל מחוץ לעולם. זה כנראה, נכון, זה כנראה הכוונה, התכונה הישנה של שקיטה וקטנות, שזה צמצום הסביבה, וממילא כל הרעיונות הם הרבה יותר מצומצמים. הרוח החדש הכללי, שבא לרגלי ההרחבה המדעית של ציור החוש כלפי ההוויה המוחשית, מוכרח הוא לחדש בהתרחבו בין המונים רבים צורה חדשה על העולם הרוחני וכל קשר מחשבותיו, שצריך לימוד מרובה איך לכונן הכל מחדש בתכלית התיקון. אוקיי, רגע, אז בוא נבין רגע מה הוא אומר פה. הוא אומר, יקרה שינוי גדול לאדם ברגע שהוא יתוודע למדע החדש. אמרנו, מה המדע החדש מגלה לו? שמה? שהוא?
חלק משהו גדול.
שהוא חלק משהו הרבה הרבה יותר גדול. למה זה קשור ל... הוא קרא לזה, איך הוא קרא לזה? בחינה רוחנית. צורה חדשה על העולם הרוחני. ברגע שהמושגים התרחבו בין המונים רבים, זוכרים למה הדגש על המונים רבים? כי מה עם היחידים? מה איתם? הם? להם זה חדש או לא?
הם היו כבר.
הם ידעו את זה תמיד. דיבר על זה בזה החברתי, הוא אמר, להמון העם זה חדש, ליחידי סגולה הם תמיד היו שם. ברור, אבל הם לא, זה לא שינה שהם ידעו, כי גם אם היו אומרים את זה, לא היו מקבלים מהם. כי ההמון לא, אמרתי, לא יכול להיות. אמרתי, מה אתה אומר לי פה, שיש עוד כוכבים, תגיד לי, או תגיד לי גם שנגיע לירח יום אחד. תגיד, אתה עוזה אתה חולה, כאילו, עזוב, לך למוסד לחולי נפש, מה אתה מדבר? כאילו, לא, חיים, אתה הולך לשדה, מביא את המוז, כותב את העגבניות שלו, ובא הביתה, וזהו, וזה נגמר הסיפור. פתאום, זהו, זה כבר משהו שכולם יודעים, כי כמו שאמרנו, המדע מתפתח, והתקשור מתפתחת, והכל מתפתח, וכולם יודעים כבר, אז זה משפיע על העולם הרוחני. סתם, לא יודע, איזה מחשבה, איזה הצעה, הוא לא אומר מה. איזה הצעה, מחשבה שלכם, מה דבר כזה יכול לעשות? אני לא יודע אפילו אם לחיוב או לשלילה, הוא אומר, זה משפיע.
זה יכול לגרום לאדם להרגיש קטן.
להרגיש קטן. ולהרגיש קטן זה טוב או לא טוב?
יש איזה כמה בחינות.
איזה כמה בחינות.
מצד אחד זה יכול לקחת ממנו את המשמעות של החיים שלו, שזה בחינה רעה. מצד שני זה יכול לשמור על הענווה של הבן אדם, שזה בחינה טובה שלו.
מעולה. טוב, מעולה. מצוין. פתאום אתה קטן, לעומת כל המפייחן, היית מאוד גדול. אתה פה בכפר שלך 300 אנשים, אתם מחזיקים את העולם, אתם העולם. פתאום אתה נהיה איזה גרגיר כזה, אתה מצד אחד ענווה גדולה. מצד שני, אולי גם איזו הרחבה גדולה, וואו, יש כזה עולם, זה כזה. הקדוש ברוך הוא יותר גדול ממה שחשבתי. פעם חשבתי שהוא יודע לעשות איזה כפר עם 300 אנשים שיודעים לגדל כמה עגבניות. עכשיו אני רואה שהוא יודע, הוא יודע לעשות הרבה יותר מזה, אז גם, זה מרומם אותי גם, אתה אומר שאני חלק מדבר גדול. זה, עוד סתם, זה ככה, עוד רעיונות. בסדר, זה לא הנקודה פה, אני רק אומר את זה כי הוא אומר את זה, אני אומר רק בוא נבין שזה נושא, כלומר זה לא, אנחנו לא עכשיו הולכים כאילו להתעכב על הדבר הזה, אבל הרב קוק אומר, יש פה, קורה פה משהו ויש לו השפעות, שצריך לימוד מרובה איך לכונן הכל מחדש בתכלית התיקון, כלומר, זה, כמו שהוא אמר, כמו שראינו פעם שעברה, הוא אומר, רגע, צריך עכשיו להגדיר מה קורה פה, ו... איך אמרת, אפשר, זה יכול להיות שלילי, יכול לקחת אותו שלילי, יכול לקחת אותו חיובי. אז בוא ניקח את זה למקום החיובי. זאת אומרת, בוא נגדיר מה הדבר הטוב שעכשיו קרה פה. כי אם זה קורה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא זה לא תאונה. אז כנראה זה טוב. עכשיו בוא נראה מה אנחנו עושים עם זה. איך אנחנו לוקחים את זה לטוב? איך אנחנו לוקחים את זה למקום...
הוא קורא כאן לכל בן אדם להתבונן בעצמו, או שהוא קורא ליחידי סגולה להסביר לרבנים?
תראה, אז ראינו גם פעם קודמת שבאופן טבעי הוא אומר, אנחנו צריכים להסביר. עכשיו, תמיד בעולם תהיה איזו היררכיה כזאת שלא כל אחד יודע להסביר לעומק, אבל יש לו פה קריאה לכל מי שבסוף גם אדם מחליט אם הוא יהיה אדם קטן או אדם גדול, הוא יכול באיזה מידה מסוימת, הוא יכול להחליט. הקדוש ברוך הוא נתן לו נתונים מסוימים, אבל הוא יכול גם להחליט מה הוא עושה איתם. הרב קוק קורא לנו קריאה, הוא אומר, בואו תחשבו על מה ש... יש תגלית חדשה, תחשבו עליה, תחשבו מה היא אומרת, תחשבו על המשמעות שלה, ותיקחו גם את עצמכם וגם את העולם בכלל, תיקחו למקום יותר זה. עם ההשערה, עוד פעם שימו לב, עם ההשערה היותר מוצלחת של כל הטוב היסודי שבישן. שומעים? איך כל הזמן הוא אומר, תלך על החדש, אבל, רגע, תיזהר, אל תזרוק את כל מה שהיה. יכול להיות שהיה משהו גם טוב ממה שהיה קודם. אז מה שהיה טוב ממה שהיה קודם, תשאיר אותו. מה שעכשיו יותר טוב עם החדש, אז תעשה את ה... וזה ודאי, צריך אנשים שיודעים איך... ואיך יעשה דבר זה אם לא על פי לימוד קבוע במעמקי הרוח, שיחולל המון גדול של הסברות, שיעמיד את התוכן הרוחני כולו על מעמדו המאיר, שעוד יוסיף נהרה על ידי הטוב שיקובץ מהרחבה של כל ההכרות החדשות, אחרי אשר יתאימו אל כל הטוב העצור בכל הישן, לפי צורתו התאורה. כלומר, אומר הרב קוק, אתה חייב לגייס את כל מעמקי הרוח כדי לדעת להתבונן נכון על מה שקורה בעולם. זה עם אלה מתחבר עם הקריאה שלו תמיד להעמיק בלימודי אמונה, לימודי קבלה, לימודי מוסר וכדומה, כי רק מי שילמד הרבה את הדברים האלה יוכל להתבונן על העולם ולתת לו את לתת הסברות טובות ומשמעותיות לתהליכים שקורים בעולם בלי לפגוע בישן, כמו שהוא כל הזמן חוזר. וזה בדיוק, פה אי אפשר לשלוף מהמותן דברים, ולא מספיק פה גם להיות המדענים. תשימו לב שהמדענים הם בעיקר מתעסקים באיך, ולא לא בלמה, לא במשמעות. אתה מתחיל לדבר עם מדען על משמעות, אומר לך, לא, 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 זה לא ב... יכול להיות שתגיעו לאוניברסיטה יום אחד, אולי תלמדו משהו, זה די כפה מקבלים שם בחורי ישיבות, כי הם רגילים בישיבות, כל הזמן אומרים משמעות, משמעות, לכל דבר, וזה נכון, כאילו, ובטח בתורה זה ככה, וגם בחיים. ואז אתה מגיע לשם, אומר לך, תשמע, עזוב, אנחנו לא עושים פה כל מיני... אם כן, אולי, אפילו אם אתה לומד מדעי הרוח, שאתה לומד דברים רוחניים, או אפילו תלמד תלמוד, או אפילו תלמד זה, אבל זה מאוד מחקרי כזה, זאת אומרת, הכל צריך להיות, כאילו, לא יכול להגיד איזה, כאילו, זה... איזה רעיון עמוק, פנימי, שנראה לך נכון וזה, תבסס, תוכיח. הדבר הכל צריך להיות כזה, זה, אם זה לא, זה כבר לא... זה לא נחשב. וזה... אז זה שצריך להיות רציני ולהוכיח דברים ולהסביר דברים, זה מצוין. אבל בוא, לפעמים כאילו אתה כבר כאילו ממש מרוקן את כל התוכן כאילו הפנימי, בזה שאתה כל דבר רוצה רק... אז לכן אני אומר פה, לא מספיק. לא מספיק מדענים, שמדענים יש להם תפקיד מדהים, וזה מצוין שהם קיימים, רק ככל שהם יהיו גם אנשי רוח, כאילו אנשי מחשבה על המהות, אז הם לא רק יגידו, תשמע, זהו, חקרנו, בדקנו, סגור, קורה פה 1, 2, 3, אלא, ופה אף הוא קורא לאנשי הרוח, לתת את המשמעות למה שהמדע מחדש ומתברר כזהו, כעובדות כבר שברורות, וזה עכשיו צריך להבין את המשמעות שלהם. אז זה המחשבה הקוסמולוגית, אז היה לנו חברתית. קוסמולוגית, אגב, זה מאוד קשור, הם שניהם מאוד קשורים, רק זה חברתי וזה קשור לעולם הטבע והמדע. אבל הכל קשור לאותו עניין, שפעם היינו חיים ב... במקום הפרטי שלנו, וחשבנו שזה העולם, גם מבחינת אנשים וגם מבחינת העולם. לא הקמנו את העולם. לא, אתם, אולי גם אני במידה מסוימת, אבל בכל זאת, אני זוכר את היום שהאדם הגיע לירח, איזו התרגשות, כאילו הייתי ילד בן 9. ולא היה טלוויזיה, רק למישהו אחד בשכונה היה טלוויזיה, שחור לבן, היה איזה קבלן אחד שגדלתי בחיפה, שכן איזה שני בתים לידי, וכל השכונה כאילו באה אליו הביתה, אמרו שיש איזה הקרנה כזה וזה, וכולם נכנסו אצלו, זה היום דברים כאילו, לא מבין כאילו איך בכלל קורה דבר כזה, והייתה התרגשות עצומה, כאילו, מה... כי זה בכל זאת, ככה אני יודע, זה 50 שנה, בכל זאת, אבל היום, כאילו, עם כל ההתפתחות וכל ה... באמת, זה כל כבר כאילו נראה, אי אפשר בכלל להבין, כאילו, מה היה פעם כדי להבין מה יש היום, אבל ודאי שהרב קוק לפני 100 שנה או 110 שנים, עוד יותר, כן, תחשבו כמה, תנסו להבין מה, מה אז ידענו ומה יודעים היום, איזה, איזה פער, ומצד שני, איזה הסתכלות גדולה של, של הרב קוק, להתחיל לראות שיש פה העסק הולך לכיוון הזה וצריך לצקת לו משמעות. טוב, אז בואו נראה עכשיו את הנושא השלישי, שזה ההתפתחותי. מהלך המחשבה של ההתפתחות, שנתפרסמה בכל הסדרות לרגלי לימודי הטבע החדשים, עשתה מהפכה רבה בחוג המחשבות הרגילות. מה הוא מתכוון כמובן? התפתחות.
הרעיון הוא שאנחנו שואפים קדימה, שיש איזשהו...
תורה מסוימת ש... ש... שאומרת על מה שקרה בעולם, על... על... על התהליך של ההתפתחות של העולם. מפץ זה כנראה חדש יותר. מה היה בזמנו? הכי, שורה תחתונה, שורה...
מה שבאנו מקום
אבולוציה? דרווין. תורת ההתפתחות של דרווין. כאילו, אתם כבר בגלל המפץ הגדול, אז כבר דרווין קצת נדחק, אתם לא... קשה להיכנס לראש שלו, שהוא אומר, וואו, זה... אבל הוא מבחינתו, אתם רואים, הוא אומר, רגלי מודי הטבע החדשים, זה נתפרסם בכל השדרות, וזה... עשה מהפכה רבה, כאילו, וואו, כאילו, רגע. למה מהפכה? כי בואו ננסה רגע להיכנס לראש של אנשים עד אז, מה חשב? בואו נדבר על הראש שלנו, כיהודים, בסדר? לא נוכל לדעת מה כל העולם חשב. מה חשבנו עד אז? אדם הראשון, ויאמר אלוהים, יאור ויאור, נכון? זאת אומרת, כאילו, מה? כלומר, הבנו שהיה משהו יותר מהיר, נקרא לזה ככה, נכון? זאת אומרת, זה מה שאתה קורא גם, זה מה שאתה קורא בתורה, זה גם מה שאתה מדמיין, אתה אומר, כאילו, זה, לא היה, ואז היה. פתאום, אני אומר לך, רגע, לא, זה לא מה שחשבת. לא, פה זה תהליך. ארוך, הרבה מאוד שנים, פתאום נוקבים, כן, במספרים של זה, עשה מהפכה רבה. טוב, מה, בוא נראה, מה אומר זה הרב קוק. שימו לב, עוד פעם, לא אצל יחידי הסגולה, בעלי הדעה וההיגיון. אופה. מה? מי לא התרגש? מי? יחידי הסגולה... אומר, יחידי הסגולה, כנראה, אני לא יודע אם הוא מדבר גם על הגויים, אבל ודאי בעם ישראל, גדולי ישראל, הוא אומר, לא התרגשו בכלל. לא... הם לא... מה?
למה?
אז מצוין, זה מסביר. בואו תגיד אתה למה, בואו נעשה רגע לפני שהוא אומר.
בטוחים בעצמם, עד עכשיו הם חשבו משהו אחד, הם בטוחים בזה, הם לא ישנו את דעתם.
לא, הפוך, הוא אומר הפוך. הם כל השנים ידעו שזה לא מהיר, אלא זה התפתחות. הם לא מתרגשים, הכוונה היא, הם לא נפלו מהרגליים, זה לא החידוש להם. למה הם חשבו ככה? היחידי סגולה, למה הם... מה, הם לא מאמינים ביד השם שבום, שהיא אומרת לעשות, והוא עושה, ויכול... לא, כן, לא סותר. למה לא סותר? לא סותר.
אני שמעתי פעם הרב שלי,
כן?
שיש תיאוריות מסוימות שזה יכול להיות, זה יכול להסתדר אולי, נגיד דרווין או דבר.
כן, נו.
אבל זה, נגיד, כי אין השעות ביום, שעושים ביום, השעות עצמם לא מוגדרות. עד היום הרביעי, לא יודע, אין שם איזו תיאוריה מסוימת, שעד היום הרביעי, ביום הרביעי, השמש...
כן, טוב, אבל בוא תחזור לנושא של ההתפתחות. למה ההתפתחות, יחידי הסגולה, הם תמיד תמיד היה להם איזו ידיעה כזאת שכנראה זה היה התפתחותי ולא כזה מהיר. למה ההתפתחות היא דווקא, היא מאוד הגיונית מבחינה רוחנית?
גם אצלנו?
כן.
גם אצל היהודים?
גם אצל היהודים, כן.
גם האמונה שלנו זה
כן, כבר. כן.
לא, כי אנחנו יודעים שבסוף, כאילו, זה פשוט תהליך, כאילו, זה לא...
נו, מה? למה? בוא תראו עוד משפט. בוא, זה היה ככה מה שנקרא קצת לחמם את ה... תראו.
ברור, זה מחירה.
תראו, לא יצא יחידי הסגולה, בעלי הדעה וההיגיון, שמעולם הסתכלו בסדרי השתלשלות דרגאים, אפילו בהוויה הרוחנית המוזכרת בסקירה יותר נסתרה, כן, הכוונה היא לעולמות הרוחניים, שאין הדבר זר אצלם להבין במידת ההשוואה, גם כן באופן זה בדבר התפתחות החומרית של העולם המוחשי, שראוי הדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשלות הרוחנית של ההוויה שאינה מחסרת דרגה אחת. אז שימו לב, יש פה שני דברים, בואו נעכל אותם. קודם כל הוא אומר, מבחינת ההוויה הרוחנית. מה זה ההוויה הרוחנית?
העולמות.
העולמות. שמה ברור שזה, איך זה קורה? בבת אחת או בתהליך?
תהליך.
מה הכוונה העולמות? אז ברור שהכוונה פה זה כנראה, יחודי הסגולה האלה הם כנראה כאלה שלומדים קבלה. כשלומדים קבלה, אז רואים מה המושג, בוא נגיד ככה, מה המושג הכי ידוע בקבלה? תנסו להגיד את המושג הכי פשוט והכי, מה? צמצום, משהו עוד יותר מוכר. כל, לפחות כל ספרדי שבא לבית כנסת מכיר אותו. אשכנזים, קצת יש להם בעיה. אבל בא למנחה כמה דקות לפני. איזה מושג כולם מכירים. או אפילו, מה? כן, מה יש שם? מה המתואר שם? כשאתה מסתכל איזה קצת יותר אל העומק, מה? ספירות. או. ספירות, אחד השורשים של המילה ספירות זה מספר. מספר זה לא אחד או מאה. מספרים זה תהליך, נכון? יש אין סוף בעצם. אין סוף מספרים יש. אז בקבלה יש 10 ספירות. רציתי להגיד עוד רמז, רציתי להגיד לכם ספירת העומר, אז אולי כבר זה היה עוד יותר ככה רמז עווה כזה ש... עכשיו, מסבירים בכל הספרים, לדוגמה מסביר את זה בספר שומר אמונים הקדמון, זה ספר קבלה שבעזרת השם כשתרצו להתחיל, זה הספר הראשון שאנחנו ממליצים ככה להתחיל איתו. זה ספר שבנוי כאילו משאלות ותשובות, כאילו יש שאלתי אל שואל וידע עונה לו. ספר מאוד, ממש מאוד מובן, מאוד קרי, מאוד, מאוד טוב. אז הוא אומר לו, תוכיח לי שיש ספירות. הוא כאילו שאלתי אל, הוא אומר ל... כאילו שואל אותו, ואז הוא אומר לו, תקשיב, איך נראה לך? אני אתן לכם דוגמה שתמיד אני משתמש, אני מדבר על זה, אני אומר, זה אני בתור טנקיסט, אני מחילה שזה הדוגמה, יש בטנק, יש גלגל עיניה. אולי גם יש לכם את זה, יודע, בכיר, אולי בנגמשים, לא יודע איזה כלים יש לכם, דוד, לא יודע איזה מה יש לכם, שם זה שרשרת, יש גלגל עיניה, הוא בערך בגודל כזה, השרשרת מחוברת לזה, וזה מניע את ה... וזה... שלא תדעו מה כשאתה צריך להחליף את הדבר הזה, או משהו, השם ישמור, כאילו. קיצור, עכשיו אני אומר, צורך העניין, אני אומר, תאר לך שיגידו לך, אתה צריך עכשיו להניע את מחוגי השעון הזה, אני עוד יש לי שעון מחוגים, לא דיגיטלי, שעון הזה, אתה צריך להניע אותו עם הגלגל העיני ההוא של הטנק. תגיד, אתה... אתה בסדר? כאילו, אין מצב, כאילו, זה כל חור שם, בין שלב לשלב הוא כזה, כאילו, וזה פה, זה, איך תניע אותו? אז אתה יכול להגיד, טוב, זה, אין מצב, ומצד שני אתה אומר, אין, אתה חייב, אתה צריך איתו להניע אותו, אז איך אתה תעשה את זה? מה תעשה? איפה אנשי הטכנולוגיה שלנו? מה תעשה?
אני
יפה. אז אתה לוקח אחד טיפה יותר קטן מההוא, הוא מניע אותו. אחר כך אתה עוד טיפה יותר קטן מההוא, וכך אתה עושה איזה, לא יודע כמה, איזה שרשרת כזאת. בסוף אתה תגיע לקטן הזה. עכשיו, מה קורה בספירות? בדיוק מה שקורה בספירות, זה מה שמתואר בקבלה. זאת אומרת, כאילו, זה לא, הקדוש ברוך הוא, זה משהו אינסופי וזה. עכשיו הוא בורא את העולם, העולם הוא כזה קטן, הוא כזה חומרי, הוא כמו השעון, כן? העולם, אנחנו, הבני אדם, כל אחד, הוא בערך כזה שעון, כאילו, להניע אותו. והקדוש ברוך הוא כזה רוחני ואינסופי. איך מצטמצם הפער בין האינסוף הזה לבין השעון הזה? אז בא הקבלה ואומר, כן, אתה צודק, נכון? זה באמת, כאילו, זה, יש בו יכול לעשות הכל, אבל הוא בורא את הדברים גם בצורה, נקרא לזה, שהיא תהיה הגיונית, שהיא תסתדר עם המציאות. אתה לא אומר, טוב, אני בנס, הגלגל הענה הזה, הוא יניע את השעון. תסביר לי קצת איך זה עובד, אני אסביר לך איך זה עובד. יש ספירה מאוד עליונה, כתר. זה ממש כמעט כמו הקדוש ברוך הוא, וזה כבר קצת פחות. ואז זה ספירת החוכמה, שהיא עוד טיפה פחות מה... וככה יש 10, ואחרי ה-10 האלה יש עוד 10. זה רק ה-10 הראשונות של הראשונות שזה זה. אחר כך מתחיל עוד סדרה, ועוד סדרה. וכל הזמן, ובקבלה הזה הם ידעו תמיד, היחידי הסגולה הם תמיד ידעו שבקבלה זה כתוב. זה לא חידוש, זה רק אתה צריך ללמוד קבלה, אז אתה רואה את זה. שזה נברא ככה, ואז זה, ולאט לאט, ואז נוצרו, זה צמצו, ואז אתם קדמו, ואז עולם האצילות, ואז אני חושב עכשיו כל העולם הבריאה, ועולם היצירה, ועולם העשייה, ובסוף זה הגיע, נעשה אדם, הגיע אדם, אחרי... אז באו, עכשיו שימו לב, הוא אומר פה עוד משפט, תגידו אתם, איך אתם מסבירים את ה... הוא מסביר את זה גם, למה זה ככה? אז חוץ עכשיו תעזבו את הסריטות שלי מהשריון, תראו מה הוא מסביר. הוא אומר, למה זה חייב להיות ככה? שאינה מחסרת דרגה אחת, כן, בשורה האחרונה. ראוי הדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשלות הרוחנית של ההוויה, שאינה מחסרת דרגה אחת. איך אתם מבינים את המשפט הזה? שאינה מחסרת דרגה אחת? כלומר... זאת אומרת, אם אתה עושה משהו בתהליך הדרגתי מתמשך, מה אתה מרוויח בזה? כל שלב יש משמעות. אף אחד לא מדלגים שלבים, אלא אתה היית בכל המקומות, כלומר זה לא קפיצה מהקדוש ברוך הוא, בום, עד האדם. לא, יש משהו טיפה מתחת ועוד קצת מתחת, ויש כל מיני שלבים ולא מדלגים על אף אחד, מגיעים. אז מבחינה רוחנית זה היה ברור להם שזה ככה. אז עכשיו גילו שגם מבחינה גשמית זה היה ככה. אז הם בכלל לא התרגשו מזה. אמרו, אדרבה, מצוין, זה מתאים, מסתדר לנו עם מה שתמיד ידענו, רק ידענו את זה לא על העולם הפיזי, על העולם המדעי, ידענו את זה על העולם על העולמות הרוחניים. עכשיו, המדע בינתיים, בסדר, אחר כך המדע עוד פעם הולך, מחפש, עוד לא מוחלט בדברים האלה. אבל אם יצויר שזה מה שבסוף יתברר כאמיתי, נגיד, מבחינה מדעית, אובייקטיבית, מוחלטת, אז אמרו, אה, סבבה, זה בסדר גמור. רגע, אבל פה בא שואל ואומר, אני ממשיך את הפסקה פשוט בעמוד אחרי זה. כן, אז אתם זוכרים את המשפט? אינה מחסרת דרגה אחת בדילוג וריקניות. שימו לב. דילוג יוצר ריקניות. כלומר, אם אתה מדלג שלב, אז השלב שדילגת עליו הוא ריק. כלומר, לא דיברת עליו, לא נגעת בו. אנחנו לא רוצים דילוגים. אנחנו רוצים לעבור את כל ה... אבל ההמון לא הסכין להבין את ההתפתחות ברעיון שלם ומקיף, ולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחני. כאילו ההמון הוא... מה רוב האנשים חשבו עד ש... כן, הגיע דרווין ונגיד שזה התפתח... שהם נבהלו קצת, כי אמרו מה, חשבנו שהקדוש ברוך הוא... אמר ויהי וזה, פתאום אתה כזה נראה קצת כפירה כזה ולא מתאים, אז הם נבהלו מזה. למה נבהלו? אז הרב קוק מסביר. לא הכבידות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות, מכבידה היא העמדת המחשבה האמונית על מכונה. מלאכה זו נוחה היא מאוד. שימו לב, עכשיו הרב קוק בא לשלול, מה לכאורה היינו אומרים, מה הפחיד את ההמון? מה? סותר את הפסוקים בתורה. תורה כתוב, והם יודעים, יהיה אור, אז הבינו שהיה אור, אמר, פתאום נהיה הכל. פתאום עכשיו אתה אומר להם, לא, אז הוא אומר, הרב קוק, לא, זה לא רציני. למה זה לא רציני? הוא מסביר. למה? מלאכה זו נוחה היא מאוד. הכל יודעים שהמשל והחידה והרמז שולטים בעניינים הללו שהם כבשונו של העולם בכל מקום. וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה שמקרא זה או מאמר זה הוא בכלל סתרי תורה שהוא נעלה מפשטו ודעתו מתיישבת והיא מתאמת בזה הזכירת בעל המחשבה המשער את סוד השירה העליונה שיש בהרצאת חידות מיני קדם. אז למה הוא אומר שההמון לא מזה הוא נבעל? שפתאום כאילו הוא חשב שזה הכוונה והיום אלוהים יהיה אור, פתאום נהיה אור, פתאום אמרו לו לא, תשמע, זה לקח מיליארד שנה עד שנהיה אור. אז למה מזה ההמון לא... מה?
יש עוד עובד. מתחת לפשט הזה יש...
מה העובד הזה?
סודות.
סודות. מה הכל יודעים, זה מעניין. הוא אומר כאילו... בעם ישראל, הכוונה קודם כל את עם ישראל, או אומות העולם זה כבר משהו אחר קצת בכלל בכל הגישה שלהם, זה לא כזו, זה לא התורה שלנו. זה... אבל אומר, ההמון בישראל, למרות שהוא מדמיין כאילו איזה משהו כזה, אבל הוא תמיד יודע ככה בתת הכרה שלו, מה הוא יודע? שכל התורה מה היא? סודות. סודות, זה דברים עמוקים, כל... פתאום הוא בא איזה משהו לא מבין, ואז מה אומרים לו? הוא אומר לו, תשמע, זה סוד, אתה לא יכול להבין את זה. זה גזירת הכתוב, הוא לא מבין שזה משהו, זה הוא לא, תשמע, זה גזירת הכתוב, זה ככה, זה אלוקי, זה גבוה. אז עכשיו אומרים לו, תשמע, מה שכתוב בתורה זה זה. מה, רגע, אבל אני הבנתי, בסדר, הבנת, אבל הסוד הפנימי, והיום אלוהים יהיה אור, במקרה לגמרי, במקרה, היום... למדנו גם בשיעור א', למדתי את המיגרת, ששאלה של זיידל באגרות, בצדיק א', הוא שואל את הרב קוק על גיל העולם מול הזה. ואז הרב קוק אומר לו את הדבר הזה, הוא אומר לו, חוץ מזה, בהתחלה הוא אומר לו, בונה עולמות ומחריבה, אגב, הוא אומר, לא צריך את זה. בכלל הוא אומר, כולם יודעים שהתורה כולה היא סוד. ואז הוא, שאלתי אותם אם הם נסעו פעם בנתיבי האלון, הם ראו איזה שלט ש... אמרתי להם, תגידו את השם של קבלן. אז כל אחד מהאזור מגורים שלו. אחד אומר שריקי, אחד אומר רובינשטיין, אחד אומר דרוקר. בסדר, קיצור, שריקי בונה בנתיבות. שריקי באמת שם עושה מלט ובונה את הבית. כנראה שלא. הוא יושב בקומה 28 באיזה בניין גבוה ומנהל את העניין. אבל עדיין קוראים לזה שריקי, אז השריקי הוא סוגר איזה עסקה, אין עוד כלום, אתה רואה חול, אתה לא רואה כלום, ואז הוא קורא למהנדסים ולמתכננים ולקבלנים ולזה, בסוף זה מגיע לפועלים ששם המחסים, גם אותם צריך. אבל עדיין כתוב, לא כתוב שאחמד בונה בנתיבות, כתוב ששריקי בונה בנתיבות. אז מה, זה דבר, אומר הרב קוק, אומר, כתוב, ויצר השם אלוקים, ויעז ויומר אלוקים, זה בסדר, אז מה זה חייב להיות שויומר אלוקים, זה ויומר אלוקים, שיהיה תא קטן, שיתפתח לעוד זה, ויקח כמה מיליוני שנים שיקח, ובסוף, סוף התהליך, שביום א' תשרי, לפני כמה אנחנו, 5,800, 783 שנים, מכל הדבר הזה נהיה אדם. ואז הוא התחיל לדבר עם האדם הזה ואמר לו מה לעשות, מה מותר, מה אסור, וכל המוסר, וזה הנושא של האיגרת שם, אבל לא, אני חוזר לפה. אז הוא אומר, זה לא מרתיע את ההמון, בואו נחזור לפה. זה לא מרתיע את ההמון שאתה אומר לו, זה אחרת. בסדר, הוא יודע שזה סוד, אז מה כן ירתיע אותו? אומר, אבל, שימו לב עכשיו פה, זה ה... אבל איך להתאים את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו, שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ודליגה. עכשיו תראו את המשפט הבא, תגידו לי מה אתם מבינים. שהיא מצלת את המחשבה מלשוטט במה שהוא רחוק מחוגה. בהיפגשה נתיים החטיבה החדשה של ההתפתחות, ההולכת ומתפרסמת וכובשת מקום בלבבות, לזה צריכה הזרחת אורה מרובה, שתהיה הולכת וחודרת בכל הסדרות עד אשר תופיע בסדרי האנוכים, גם בחוג היותר פשוט והמוני. מה מזעזע את ההמון בתגלית החדשה המדעית הזאת, שאז הייתה כאילו מוכחת ב-100%?
פתאום אין את זה,
יפה, נכון, יפה, מה עוד?
יש משהו שיותר מושג אליהם, וזה גורם לאנשים כאילו לא לרצות להאמין בזה, כאילו בסוף אני אומר להם, אני, יש התפתחות העולם, וזה משהו מאוד 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 סוד וגבוה ועליון, אז בא מישהו ואומר להם, לא, מהקוף נוצרת, אז איכור הזה ניתן להם קצת יותר, הוא קורא לזה, כובש לבבות, זה כובש מקום מלבבות, זה כאילו...
תראו רגע טוב את ההגדרות ככה מדויקות. הוא אומר, כשהם הבינו שהכל זה פתאומיות ודליגה, אומרת, מה היה בראש? בראש להם היה, וואלה, קדוש ברוך הוא אמר ועשה. אומרת, זה ישירות. אני רואה את יד השם ישירה פועלת על המציאות. אני יודע שהוא עשה את זה. אני רגוע כזה, אני יודע שהוא עשה את זה. עכשיו, פתאום שאתה אומר לי את זה, אז... איך הוא אומר? הפתאומיות והדליגה היא מצלת את המחשבה מלשוטט במה שהוא רחוק מחוגה. כלומר, אני לא צריך עכשיו לחשוב יותר מדי על... רגע, איך בדיוק זה היה? וזה היה, ומה היה שם בדרך? ואיך כל זה כאילו מהלך אלוקי? זה הכי, הכי כאילו, הכי פשוט לי, הכי עושה לי כזה רוגע, כשאני מדלג על כל השלב הזה, הוא אומר, הוא עשה את הכל. אין, הוא עשה את הכל. ישירות, הוא עשה את הכל. ואז אני רגוע, אני יודע, כאילו, הכל אלוקי, הכל זה הוא. אין עוד מלבדו. פעם דיברנו על אין עוד מלבדו, זוכרים? אין עוד מלבדו, אז הכל זה הוא, אז אני רגוע, אני כזה מאמין בו, והכל. פתאום, אתה אומר לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא זה, צורך העניין, כאילו, זה דרוקר, יושב שם בקומה 28, נתן איזה הוראה, ועכשיו יש לך כל מיני דברים פה שנראים שזה לא הוא. איפה הוא? כאילו מה שהיה קודם, הציל את ההמון מלשוטט במחשבות שלו על כל מיני דברים בעולם שהם לא, נראים לא אלוקים. נראים כאלה שהטבע, כאילו הוא פועל. ואז מתחילים כל המחשבות וכל האירורים, רגע, זה בכלל הקדוש ברוך הוא פה, הוא נמצא, הוא לא נמצא, הוא משגיח, הוא לא משגיח, יש דברים רעים קורים, יש דברים זה, צדיק ורע, כל מיני דברים, כאילו, ככה אתה משוחרר מכל הדבר הזה. כל אלוקי, דוך, ישר, הכל בסדר. ולכן, אומר רב קוק, אז אם כן, חוזר ומסכם וסוגר, אז השינוי השלישי במחשבה החדשה זה התורה המדעית הזאת של ההתפתחות. יחידי סגולה תמיד ידעו את זה, ולכן גם עכשיו הם לא רק שהם לא מתרגשים מזה, אלא הפוך, זה מסתדר להם. כי הם ידעו כבר מהקבלה, כמו שאמרנו, שזה היה בתהליך, שהם אמרו, הרי שכחתי עוד משהו מאוד מאוד פשוט. מאיזה משפט בחזל אנחנו יודעים שיש התאמה מאוד גדולה בין הצד הרוחני של הבריאה לבין הצד המעשי של הבריאה. איפה חז"ל מתארים את זה שאומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא עשה את זה? על מה הוא הסתכל?
הסתכל
באורייתא וברא עלמא. מכירים, זוכרים? הסתכל באורייתא וברא אלמא. זאת אומרת, יש ברוך הוא הסתכל בתורה, כמובן התורה היא לא רק התורה שאנחנו מכירים היום, אלא תורה שהייתה כתובה לפניו ויש לבנה, עוד לפני שהיה את, את התורה שלנו, אלא הרעיונות האלוקיים, יש ברוך הוא כביכול כן הוא מסתכל ברעיונות האלוקיים, ואז הוא אומר, ככה אני אברא את העולם. בהתאמה לרעיונות האלוקיים. זאת אומרת, אתה לומד, בעזרת השם, מן הסתם, תלמדו כל מיני מדעים, תגלה או תלמד על איזשהו חוק פיזיקלי או ביולוגי או אנטומי, אני לא יודע מה. אם אתה אדם רוחני, אתה מנסה לחשוב, רגע, מעניין מה המקור של של המדע הזה, של החוק הזה שיש בבריאה, למה הוא ככה? מה שאמרנו, המדענים אומרים זה ככה. המדען הוא מבסוט ברגע שהוא הצליח להוכיח את זה, הוא מבחינתו, וואלה, הוא מתחיל לפרוס כבר לחלום על פרס ישראל, אחר כך על פרס נובל, ואחר כך הוא. אבל אתה אומר לו, רגע, בוא נחשוב רגע, מה המשמעות של למה זה ככה? זה רק יכול לעשות מי שמסתכל באורייתא, באורייתא הפנימית, כן? מסתכל לעומק, אומר, בוא נבין מה המהלך האלוקי, כי הרי הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמא, הרי יש התאמה. לכן, המקובלים, אלה היחידי סגולה, הם אמרו, וואלה, מתאים לנו לגמרי, הרי גם בקבלה יש תעשיות דרגאים, אז עכשיו גם אז אולי זה הפתרון גם לשאלת הזה. מחר יגלו שזה לא נכון, בסדר, אז המשיכו לחפש את ההתאמה בין התהליכים שמתוארים בקבלה, לבין מה שהמדע בסוף באמת יגלה שזאת הייתה הבריאה. אבל המון העם, הם לא הפסוקים, הם יודעים שזה סודות, אבל היה להם כזה מין שקט רוחני כזה, שהם ידעו שהכל ישירו את הקדוש ברוך הוא, וזהו, אין להם בעיות, זה לא. ופתאום אתה אומר, לא, מה, יש פה תהליך ארוך, שהכל מכוחו, הכל מכוחו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עובר דרך הטבע, דרך כל מיני תהליכים בטבע, וכל שלב כזה הוא חשוב ומשמעותי. זה מה שקורה הרב קוק, עוד פעם, זה בסוף הקריאה שחזרה בכל פסקה, הוא אמר, בואו, אנשי הרוח, תעמיקו, תחשבו ותכתבו ותלמדו את העם, ותסבירו להם שלא רק שאין להם מה להיבהל, אלא הפוך, בואו תראו איך, איזה יופי הדרוקר הזה, השריקי הזה, תראה איזה יופי, לקחת הקבלן הזה, לקחת המהנדס הזה, לקחת המעצב הזה, זה ייצב לו ככה, זה עשה לו ככה, זה עשה ככה, פה נפלה פתאום איזה אבן, כן, אז כנראה גם זה היה בתוך ה... בסדר, היה פה איזה תקלה, אז תקנו אותה, זה הכל בתוך ה... הכל בתוך התהליך, יש פה איזה מהלך, ובכל שלב במהלך יש לו משמעות, כמו שלכל ספירה יש משמעות בקבלה, ככה גם לכל איזשהו תהליך שקורה בעולם, מבחינה מדעית, יש משמעות. ודווקא דווקא כשאתה מדבר על איזשהו משהו כזה ארוך שקרה, שהיה לו כל מיני שלבים וכל מיני דברים, אז הוא עוד יותר מלמד אותך על הגילוי האלוקי בעולם. זה לא רק שאתה לא צריך להיבהל, אלא להפך, אתה הולך ללמוד את זה, אתה הולך להתעניין, מעניין באמת איך זה היה, מה היה, איך הוא לא דילג עליו שלב, איך הוא באמת הגיע לכל הדברים. כן,
אני באמת לדעת, כאילו, השלבים האלה ממש, כאילו, אני יכול להסתכל על ה... לא יודע, להגיד שריקי, בסדר, אבל מה אכפת לי ממוכר מה שבונה? אני יכול להבין את זה, אם אני... את השלבים ובאמת להכיר בהם את זה, אבל מה זה יעזור כאילו מעבר?
כן, אבל תמיד המשל תמיד יהיה, אתה יודע, הרבה יותר מצומצם כאילו מבחינת הרעיון האלוקי, אז זה ממש נפלא לנסות עכשיו להבין מה גרם למה, ומה כל שלב בתהליך. שוב, במקרה הזה הרב קוק בעצמו כבר אומר מקום אחר, המדע מתפתח ושינה, אבל תיאורטית, כן, נגיד שהיה מתברר שזה הדבר האמיתי. ועכשיו, בואו ניקח את התהליך ונראה איך הוא קרה. ומה המשמעות של כל שלב? למה מהתא הזה התפתח עכשיו התא השני? מה קרה פה ומה המשמעות של מה שקרה פה? יש פה איזו אפשרות להתפתח, יש איזו אפשרות להתקדם. כל התקדמות מגלה עוד משהו. כלומר, אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא עכשיו בכל תחנה. ההמון הפחיד אותו כי הוא הכי טוב היה לו לראות כאילו הקדוש ברוך הוא ישיר בכל דבר. עכשיו אתה אומר לו, רגע, אתה רואה כאילו משהו מתנהל לבד, כביכול, ואז הוא אומר לך, תדאג, זה לא לבד. הוא נתן את ההוראה שכל זה יקרה, ולכן גם כל מה שקורה זה מכוחו, ולכן גם כל משמעות שכל מה שקורה זה משמעות אלוקית. אבל היא לא כזאת, אתה אמרת את זה קודם, יפה, אמרת כאילו, אנשים אוהבים כזה נס גלוי, כזה, אתה אומר להם, תשמעו, הים נקרא לשניים, זהו, הקדוש ברוך הוא פה, אף אחד לא יכול להתווכח על זה, גמרנו. אתה אומר לו, תשמע, לא יודע, מדינת ישראל זה נס שהגיעו לפה, היו פה לפני 100 שנה, לא יודע, איזה 100,000 אנשים, יש היום 8 מיליון. אומר, למה נס? מה נס? עלו לארץ. עלו, עוד קצת עלו, כן, עלו, עוד קצת עלו, ואתה שמת לב פה למכפלות שהיו פה, כן, היו פה 48,600,000, אחרי שנה וחצי, יש לך פה כבר איזה 1.5 מיליון, להבין שפי 2.5 אנשים תוך איזה שנה, איך, זה לא הגיוני, זה לא, אבל זה נראה כאילו בדרך הטבע. עלו מארצות כאלה, מסיבות כאלה, מארצות כאלה, פה היה שואה, פה היה, לא היה, לא משנה, כל מקום, פה היה בגלל ציונות, פה זה, עלו. הכל מקרי. ששת הימים, היה בסדר, אלא במקרה יצאו פרג'ים אלה המצרים, אלה שכחו את הנעליים, ברחו, נבלו, לא יודע, זה בסדר, חמה, פעם זה מנצח, פעם זה מנצח, נכון? זה כאילו. אבל מי שמסתכל על זה, אפילו כך תמתה, אני אומר, זה מבחינה היסטורית עכשיו. בוא נדבר עכשיו לא על המדע, פה זה על מדע. בוא תסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל. יכול להסתכל עליה כאיזה רצף של נקודות מקריות. יכול להגיד, רגע, בוא נראה, מה קורה פה כאילו? גלות, חוזרים, איך חוזרים? מה קורה פה כשחוזרים? כל מיני דברים כאלה נראים בטבע, ובאמת כל דבר כזה הוא אלוקי, ותראה איך כל דבר הוביל את השני, ואיזה... אז אומר, אותו דבר בדיוק, הוא אומר לך גם רק... לא בהיסטוריה האנושית, אלא בהיסטוריה המדעית. תסתכל על התהליך. נגיד שהוכחת שהוא קרה, מה גרם למה, ורק תשים מעל זה כותרת אחת, שהקדוש ברוך הוא הוביל את הכל. ואין בעיה להגיד הקדוש ברוך הוא הוביל את הכל, כי זה מה שהרב קוק אומר שם באיגרת. ויאמר אלוהים יהי אור. מי אמר שזה מה זה באמת יום אחד, כמו שנראה לנו בכיתה א'? יכול להיות שזה מיליארדי שנים. הוא אמר, בסדר, זה המילה שדרוקר אמר, ובסוף נהיה אור, בסוף נהיה בית. מה, מפה עד פה, אתה יודע כמה שנים זה לקח? הפרויקט הזה? אז כמה שנים לקח פרויקט כזה של עולם? אבל יש משמעות לכל שלב. אבל באמת המון קשה לו עם זה. קוק מסביר לנו למה קשה לו ואיך צריך לפתור לו את הבעיה. זה הקריאה שלו פה גם בפסקה האחרונה, כבר לא נקרא אותה. הוא אומר, הזמן מכריח להפצת הדעה, לכתוב בגדול, להסביר.
למה לא כתבו את השלבים בתורה?
שאלה מצוינת, אז שם באיגרת, שם הרב קוק מסביר את זה, ואומר שזה דברים שהם באמת סודות, ויש, התורה מבינה שכנראה צריך פה איזושהי בשלות של העולם כדי לקלוט את הדברים האלה, ולכן זה יהיה תהליך הדבר הזה. אז מה שנכתב, ככה הרב קוק מסביר שם, תסתכל, האיגרת הזאת, איגרת צדיק א', יש אותה גם בספר ש... שהוצאנו בזמנו, שהתורה כתבה פסוקים שמתאימים מילד בן 5 שנכנס לחדר ועד בן אדם בן 80, עושה בראשית, ויהיה אור, ויהיה חוד, זה, ברא את זה, ברא את זה, ברא את זה. כולם קולטים מצד אחד שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, מצד שני כל אחד מבין שהוא לא מבין כלום, כי אי אפשר להבין מזה מה באמת היה, וזה ככה מחדיר את האמונה הפשוטה. עכשיו, מפה מתחיל המדרגות של האנשים. וכנראה שאי אפשר לכתוב את הדבר הזה לכולם, כי לא כולם בשלים להבין את זה באותה צורה. לכן הדרך היא קצת להעלים את זה. וצד שני, הנה, המקובלים לומדים את זה, והמדע כל הזמן מחפש את זה, וכל הזמן זה מתפתח.
אז זה בסדר שאנשים פחדו.
לא, הוא מסביר, הוא מסביר את הטבע של האנשים, הוא לא אומר עליהם איזה מילה רעה, הוא מסביר את המציאות. זהו, עכשיו הוא אומר, טוב, אז מה לעשות עם זה? להשאיר אותם פוחדים? לא. אז מה תעשה? תוציא אותם, תרגיע אותם. אני מבין את הפחד שלכם, אין לכם מה לפחד, כי זה הכל... הוא אומר, צריך אנשים פה שיעסקו בזה, ש... שילמדו את זה, ושיחשבו על זה, ושיכתבו על זה, ואז אנשים ירגעו, כי הם יסבירו להם.
למה שהסדר של הבריאה יסתור כאילו את ה... כאילו מה שכרגע המדע אומר שהבריאה, כאילו למשל, לשם נראות הגיעו אחרי הצמחים, כאילו זה נראה משהו שסותר כל היגיון של המדע. אז למה הסדר שלכאורה לא נכון לדעת?
אז בגלל זה זה סודות, זה מה שהוא אומר. מעשה בראשית זה סוד.
זה לא זה התחמקות להגיד כאילו סוד פשוט?
לא, לא, חס וחלילה, זה לא התחמקות, אלא זה... זאת הצורה הזאת לכתוב, זה הכי נכון כדי שזה ייתן את מה שזה צריך לתת. תראה את האיגרת הזאת, אולי, לא יודע, אולי גם אפשר ללמוד אותה פה, נראה. בסדר? טוב.